כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו שמחים שאתם מאזינים לנו. איתנו באולפן אירה וקסלר ואלה נדיונוב, שעושות איתנו את התוכנית. שלום גם לך, מה יעשה לה?
שלום וברכה. אנחנו נדבר היום עם מוריה דיין קודי של ספרת צבים, שיצא בהוצאת כנרת זמורה ביטן וזכה לאחרונה במענק עידוד במסגרת פרס ברנר. מיהרנו כמובן לקרוא את הספר המעניין הזה ואנחנו נדבר איתה עליו. נדבר גם עם העורך הראשי של כתב העת השילוח, יואב סורק, שהשתתף השבוע בפאנל שיעסוק בכתבי עת, מודפסים ואינטרנטים, שדווקא בימינו נטולי יכולת הריכוז והקשב, כתבי עת שבוחרים לאמת את הקוראים שלהם עם טקסטים ארוכים, מורכבים, עמוקים. כל הדבר הזה יקרה במסגרת כנס העיתונות העצמאית של אתר ביקורת התקשורת העין השביעית. אנחנו נדבר עם יואב סורק על הדבר הזה.
אבל קודם כל, פרס ספיר.
נכון. אנחנו התבשרנו אתמול על הרשימה הארוכה של המועמדים לפרס ספיר של מפעל הפיס לשנת 2018. אנחנו גם הודענו על כך כאן, אבל אני אחזור על הרשימה לטובת מי שעוד לא שמע, אז זה הולך ככה. ניר ברעם עם יקיצה, הלאה חליכל להתראות אקו, אודי טאוב, רוכבי הדלי, חיים לפיד, אהובתו של רופא הנפש, עודד מנדה לוי, אני זוכר, יעל נאמן, היו הייתה, מרב נקר סדי, סמדר, לילך נתנאל העייפים, אסף אינברי, הטנק, ירמי פינקוס, רווקים ואלמנות, שמעון צימר, ימים נוראים גרסת הסופר, ואחרון חביב, אדגר קרת, עם תקלה בקצה הגלקסיה. מדובר ברשימה מאוד נאה של מועמדים. לפי הרשימה הזאת נראה שהייתה שנה מאוד טובה גם לספרות העברית. אני לא זוכרת מתי ראיתי רשימת מועמדים, וחשבתי לעצמי שיש בה כמה וכמה אנשים שאני אשמח אם יזכו. זה ממש מפתיע לראות. בואו נעשה את הניתוחים הרגילים שלנו בנוגע לרשימות מהסוג הזה, כי אי אפשר בלי קצת ניתוחים וקצת חמיצות. אז קודם כל הזכרנו אתמול את נושא הנשים ברשימה.
נכון, יש פה רשימה של 12 מועמדים, מתוכם רק 3 נשים. בפייסבוק כבר התקוממו, היו התקוממויות על כך, וגם ישענו למתקוממות, אלה היו מתקוממות בדרך כלל, שזה אכן נכון, וגם הזכירו שלא רק שיש רוב לגברים, אלא שיש רוב לגברים אשכנזים. תמיד יש את הבדיקה הזאת המיידית. נזכיר לפחות שיושב ראש ועדת הפרס היא פרופסור אורנה בן נפתלי, ושבשלוש השנים האחרונות זכו נשים בפרס הזה, אורלי קסטלבום, מיכל בן נפתלי ואסתר פלט בשנה שעברה. אז אני לא יודע אם צריך לבוא אליהם, דווקא אליהם בטענות, אבל זה מאוד בולט, כן, מאוד בולט שיש רק 3 נשים ברשימה.
אוקיי, נבחן גם את ההוצאות המועמדות, ההוצאות שהוציאו ספרים. יש לנו 2 ספרים לעם עובד, 3 של כנרת זמורה, 3 של כתר, 2 של ידיעות ספרים, 1 של אחוזת בית ו1 של בבל. מבחינה זאת, נראה לי שדווקא יש פה מגוון, גם ההוצאות הגדולות וגם הוצאות קטנות מיוצגות ברשימה, וזה גם יפה. אבל נדמה לי שהמועמדות הכי משמחת ומפתיעה פה היא של הלאה חליכל, עם הספר להתראות אקו, שראה אור בהוצאת עם עובד.
נכון, זה לא ספק הסיפור, תמיד יש איזה סיפור, נכון? בפרס ספיר, זה הסיפור אולי הפעם, כי מלבד אותו ספר נהדר, הוא ספר שנכתב בערבית ותורגם לעברית על ידי יוני מנדל, וזאת הפעם הראשונה שיש ברשימות של פרס ספיר, ספר שבכלל נכתב בעברית. זו הפעם השלישית שתקנון הפרס מאפשר הגשת יצירה שכתב יוצר ישראלי בשפה זרה, אם היא נכתבה ב5 השנים האחרונות ותורגמה לעברית בשנה האחרונה. וזה יפה שמוסדות מהסוג הזה עושים מעשה כזה של, נקרא לזה, התנגדות שקטה לרוח הרעה שנושבת פה לפעמים. צריך לציין עם זאת שתקנון הפרס מאפשר להגיש ספרים שיצאו עצמאית למשל, ואפילו יש תקדים לספר כזה שזכה בפרס רמת גן, אבל כאן השנה לא רואים, אין זכר לזה. הרוב מגיע מההוצאות הכי מבוססות שלנו.
הכי לא גדולות. הרוב, הכל.
הכל.
אוקיי, אורית אילן הייתה מועמדת בשנה שעברה לפרס ספיר על ספרה ספר מעשיות לאמהות, זאת אומרת היא הייתה ברשימת ה-12, וזה היה ספר בהוצאה עצמית, אז במובן הזה המחסום הזה נפרץ. נזכיר פרטים טכניים, אם כי לא בלתי מענים עבור המועמדים. לכל מועמד ברשימה ארוכה יוענקו 20,000 שקלים. מתוך הרשימה הארוכה תיבחר הרשימה הקצרה, חמשת הספרים המועמדים הסופיים לפרס, ובמהלך ינואר ייבחר הזוכה בפרס ספיר של מפעל הפיס, מתוך הספרים שמרכיבים את הרשימה הקצרה. הסופרים שספריהם ייבחרו לרשימה הקצרה והזוכה בספר הביקורים, יזכו למענק בסך 40,000 שקלים. הסופר שספרו יזכה בפרס ספיר לספרות של מפעל הפיס יזכה ב-150,000 שקלים. ספרו יתורגם ויצא לאור בשפה הערבית, ויתורגם לשפה זרה נוספת על בחירתו של הסופר. אם זה יעלה חליחל, אז אני לא יודעת מה הם יעשו. יכולים לתרגם לו את זה לשתי שפות אחרות, אנגלית וצרפתית. בנוסף, ירכוש מפעל הפיס מהדורה של 500 ספרים מספרי הרשימה הקצרה, וספר הביקורים, ויעניק אותם לספריות ציבוריות ברחבי הארץ. יהיה מעניין גם לשמוע בעוד כמה שבועות מי זכה בפרס ביקורים. כשהם יפרסמו את הרשימה הקצרה, הם יפרסמו גם את הזוכה בפרס. יש לך הימורים? אני מאמרת על ארנון איטיאל עם הספר אפרת דומסק אפרת, ואני מקווה שזה לא הרס לו ברגע זה את הסיכויים. על מי אתה מאמר?
טוב, אם לסמוך על שופטי פרס ברנר דווקא, אז מי שצריך לזכות זה היה קניוק, עם ממלכת העיר רצון. לפי דוקטור אורית מיטל, שישבה בוועדת הפרס של פרס ברנר, היא הייתה מעדיפה בכלל לתת את הפרס הביקורים שלה, לולי הגבלת גיל המחבר, לספר הזה. אבל האמת היא שאני מעדיף גם כן את אפרת דמשק אפרת. זה ספר מאוד מרשים, אני אשמח אם הוא יקבל את הביקורים.
האמת היא שאחרי שקראתי עכשיו למשל גם את מוריה דיין קודיש, אני חושבת שגם הספר שלה יכול להיות שם.
כן, ספר חזק.
הוא ספר נהדר, ממש.
ספר חזק. אבל אני חושב ש... ארנון איטיאל, ארנון? סליחה.
כן, ארנון.
ארנון איטיאל. הוא נותן תחושה מאוד... מוצקה כזאת, היא ספר עבה כזה, ועם סיפור מוצק, אני לא יודע.
הגודל לא קובע. מי המועמדים המפתיעים ביותר, חוץ מיעלה חליחל?
אז אותי הפתיעה המועמדות של אודי טאוב, פשוט משום שאנחנו לא כל כך מכירים אותו, וזו הזדמנות אולי ללכת ולקרוא, ולהבין במה מדובר. שאר הספרים, שמעתי עליהם, ראיתי אותם, הם היה להם איזשהו נוכחות, והוא ככה, בתוך רשימה כזאת של ספרים, שרובם המכריע קיבל תשומת לב ציבורית, כזאת או אחרת, בוודאי נגיד שמות כמו היו הייתה, הטנק או אדגר קרת, הוא בולט ככה באיזה אנדרדוגיות כזאת.
נכון. עוד מועמד מפתיע הוא בעיניי חיים לפיד עם הספר אהובתו של רופא הנפש. זה ספר שאני מאוד מאוד אהבתי וזה מפתיע ומשמח שהם שמו לב אליו, ספר קטן. אני הופתעתי גם מהמועמדות של אדגר קרת למען האמת. חשבתי שקרת כבר לא ניגש לספיר אחרי עוגמת הנפש שהשיתו עליו שם בפרס הזה בשנת 2003. אז הוכרזו חמישה מועמדים סופיים, עוד לא הייתה אז רשימה ארוכה, וקרת היה ביניהם עם הספר עניו. מישהו כנראה רצה לסכל את מועמדותו והתלונן על הספר שלו, שהוא קצר ממה שקובע התקנון. המועמדות שלו בוטלה אז, אחרי שפורסמה בוטלה. בתקנון הפרס היה סעיף האוסר את השתתפותם של ספרים המכילים פחות מ-60,000 מילים, ובספר של קרת, התברר מאוחר מדי, היו רק 38,000 מילים. הסעיף הזה שונה מאז, ועכשיו בתקנון מדובר על 25,000 מילים.
זה מעניין שההגדרה הולכת ומצטמצמת. למה זה ספר בעצם? מי לא נמצא ברשימה השנה? אז קודם כל נסייג, כי אנחנו לא יודעים מי יגיש. אז סוד כמוס של ההוצאות, את מי הן שולחות כמועמד לפרס ומי לא. אבל שמות שבלטו שאינם שם, זה למשל נוגה אלבלח, שזכתה עכשיו כאמור בפרס ברנר עם הספר "האיש הזקן פרידה", אם כי יכול להיות שזה תוצר שלה, אני לא ספרתי את המילים שם, אבל זה ספר דק מאוד, עם גם כן פרגמנטלי, אז יכול להיות שהוא פחות מ-25,000 מילים. גם מיכל זמיר עם חמש ארוחות ביום בקטר, שגם הוא עוסק בפרידה מהורה דמנטי כמו "האיש הזקן פרידה", אינו שם, וגם הוא מאוד קצר, אבל אני חושב שהוא יותר מ-25,000 מילים. עוד נעדר זה אלון חילו עם הרצח בבית האדום שלו, ייתכן שהוא לא מגיש לפרס הזה יותר אחרי מה שהיה לו שם, כן. אחרי שניתן לו הפרס ונלקח ממנו נכון. לאחר טענות על ניגוד אינטרסים.
בסקנדל פשוט מזעזע.
אני חושב שזה הסקנדל, נכון? היו כמה סקנדלים, אבל זה הסקנדל של פרס ספיר.
נכון.
וגם מי שלא שמע, עם ספר נעדר, חיים באר, עם בחזרה מעמק רפאים, שזה ספר ממש מקסים, לא ניגש לפרס הזה, נכון?
בטוח לא ניגש, כן. היה לו מספיק. ממשיכים, הספר צבים נפתח באירוע אקטואלי, טיל נופל בשדה פתוח ליד מושב בעוטף עזה, וילד אחד פושטק, אני קוראת לו ככה, שהבריז מהלימודים, נמצא בשדה הפתוח הזה, הוא לא נפגע, אבל הוא מתחיל להתנבא פתאום, הופך לנביא. מכאן ועלה, הכל הולך ומסתבך לכדי מעשה ספרותי מורכב ויפה מאוד. הסופרת מוריה דיין קודי, שזה ספר הביקורים שלה, היא גם עורכת עם יגאל שוורץ ודקל שי שחורי את הסדרות רטרו ורוח צד, שבדיוק חוגגות בימים אלה שנתיים, כל זה קורה בהוצאת כנרת זמור הביטן, והיא גם חוקרת ספרות ודוקטורנטית במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע. לאחרונה היא זכתה בפרס עידוד במסגרת פרס ברנר לשנת 2018, ולרגל הזכייה הזאת החלטנו לדבר איתה. שלום מוריה דיין קודיש.
שלום, שלום.
שלום וברכה, אני רוצה רק לומר, זה מאוד חשוב לי, כי אני קראתי קצת מה שאחרים דיברו על הספר, וניסו כזה למקם את זה באיזשהו אופן במחוזות האקטואליה של עוטף עזה, ובעיניי לפחות הקריאה שלי ממש לא כזאת. זה לא הנושא של הספר הזה.
זה מאוד מעניין מה שאת אומרת. באמת כל אחד קורא מאיפה שכואב לו.
אז לי זה כואב כנראה באזור המשפחה והאהבה והזוגיות והדבר השבור הזה, האימהות, כי ככה אני קראתי את הספר.
אני מאוד מאוד מסכימה שזה לגמרי אחד הפצעים וגם מקורות הכוח של הספר. באמת באיזשהו מקום יש עיסוק בשאלות מאוד מאוד גדולות, אם זה האקטואליה ואם זה התיאולוגיה שמתפרצת ככה, ו... בסוף כאילו מתחת להכל ומסביב להכל, מה שנשאר ואולי נותן מענה, אולי מספק שאלות חדשות, זה באמת המשפחה והבית.
אני הרגשתי שהספר הזה עוסק במידה רבה ביחסים לא פתורים, בחוסר האפשרות שלנו לתקשר אחד עם השני, גם כשאנחנו נמצאים במסגרות מאוד מאוד אינטימיות, גם בין גבר לאישה, בין אישה לאימא שלה, וצריך להגיד אולי שהאירוע המכונן הזה, הטיל שנופל בשדה פתוח, והילד שחווה את זה, הוא הופך לכאורה להיות מעין נביא, אבל הוא עושה את זה באיזושהי נבואה סתומה כזאת בג'יבריש, ודווקא אז נוצר איזה סוג של קשר בין הילד הזה לבין הגיבורה שלך. זאת אומרת, יש איזה דיבור לא מילולי, דיבור לא שפתי אולי?
כן, זה בהחלט בתוך ים התודעות שצפות שם ומתנגשות אחת בשנייה בלי להצליח את הקשר בצורה מיטיבה, אז באמת כמו שאתה אומר, דווקא זה מין דיבור סתום כזה, מייצר איזשהו נתיב, שיותר משהו מייצר קשר ממש, הוא מייצר נתיב לפרשנות. וזה באמת אחת השאלות שגם ניסיתי לשאול, של לא רק איך אירועים מכתיבים את הסדר יום שלנו, אלא איך הפרשנות שלנו אליהם מכתיבה אותם, והאופן שבו יעל המורה, שמנסה לפענח את הנבואה הזאת, מניעה את הסיפור בהתאם לעולם הפנימי שלה, זה גם בעצם שאלה שניסיתי לעקוב אחריה.
את חושבת שיש משהו בעולם של, נגיד, אנחנו מתוארות פה שתי משפחות, ויש לנו שני זוגות. את חושבת שמשהו בעולם שלהם, אני לא רוצה גם להגיד יותר מדי, נגיד, הגמומים מעט של הזוגיות, קשור לשוליות של המגורים שלהם, לפריפריאליות, לזה שהם בעוטף עזה, שהם תקועים שם באיזה מושב? זה קשור?
אני חושבת שבאמת כל משפחה אומללה בדרכה.
זה נכון. אפילו בתל אביב אנחנו אומללים, כהוגן.
אפילו. קופ. כן, בהחלט, אבל אני כן חושבת שבאמת הבעיות שלהם שקשורות במגורים בפריפריה הן אחרות מבעיות של אנשים שהם בסנטר, והבדידות, ההשכחה, הניתוק, זה דברים שהם צפים גם ביחסים הבין-אישיים.
ממה?
ובטח כמובן המגורים על פי הרגש.
ממה נולד הספר הזה? מה הגרעין? מאיפה התחלת?
האמת שהיו לו שתי נקודות התחלה. אחד זה באמת איזשהו סיבוב שאני ובעלי עשינו בעוטף עזה, כשחשבנו אולי לעבור לשם. כלומר, כזוגות רבים אחרים מתמודדים עם מצוקת הנדלן, שמענו שזול שם, אכן זול שם.
אוקיי.
ופשוט נסענו ככה לסיור, כלומר, אני מראש הייתי נגד, אבל הסכמתי לזרום.
ולא עברתם בסוף?
לא, לא עברנו לשם בסוף.
למה?
כי באמת זה נורא מפחיד. כלומר, מצד אחד היה משהו שנורא קסם לי באזור הזה, ובגלל זה גם ככה משהו הדליק אותי לכתוב על האזור. הפער, הדיסוננס בין השקט המדהים שיש שם לבין הרעש שכאילו מתחת לפני האדמה, אבל מצד שני, וזה גם מצמיח דברים יפהפיים בקהילות שם וכולי, וגם בחוז, כאילו בטוחה שמבחינה אישיותית זה אנשים מאוד מיוחדים, אבל עדיין זה פשוט נורא מפחיד ליטרלי. ובנוסף גם נתקלתי באיזה סיפור במסגרת המחקר שלי באוניברסיטה. סיפור נורא מעניין על ילד שנולד במאה החמישית לספירה, וקוראים לו נחמן, וזה איזושהי אגדה שהרבה מאמינים, ואגב יש ליד ברעם קבר שיש אנשים שמאמינים שהוא קבור שם. הילד, התינוק הזה, איכשהו יצא מבטן אמו, ישר התחיל לדרוש במעשה מרכבה. לפי האגדה הזאת. ואבא שלו נורא...
אמין.
אמין, כן. הצטיינו באמינות. ואבא שלו איכשהו שמע את התינוק מגלה את הסודות של היקום, ישר קילל אותו שישתוק. אמא שלו נבלה, התחננה, ביקשה שיתיר את השבועה, והוא החליט באמת להתיר אותה, ואז הילד אמר 5 נבואות בלשון משונה, מין ארמית ג'יברישית כזאת, כמו הארמית שבספר, ומת. זה הסיפור. ולאורך השנים התחברו הרבה מאוד פרשנויות על הנבואות האלה, אפשר למצוא אותם באינטרנט אגב. וזה הניע כל מיני אנשים לנבא את גירוש ספרד וכן הלאה. אז...
יש בספר שלך הרבה מאוד כמיהה למושיע בעצם, זאת אומרת, באיזשהו מובן, נכון, יש דמויות שמול הילד הזה, הנביא לכאורה, תופסות את העמדה הזאת, כמו בסיפור הזה של האב, שמפחד מאוד מהאפשרות שיש שם איזה משהו נסתר, שהוא נוגע, הילד נוגע באיזה משהו שאסור לגעת בו, או שהוא נהיה משוגע, אבל יש גם את הדמויות, למשל כמו יעל, שמאוד מאוד כמהות למושיע. ממש מתחברות, היא מתחברת מאוד לדבר הזה, והיא לא היחידה. זאת אומרת, יש תחושה שצריך איזה מישהו שיציל אותנו מהמצב.
מאוד, מאוד.
זה בעצם מצב די נואש של הדמויות שלך.
כן, ניתן לומר. כן, אני חושבת שמושיע זה דרך אחת לנסח את זה, ומשמעות זה דרך נוספת. כלומר, הן באמת מחפשות איזה הסבר מארגן, ו... אני חיפשתי איתם, כלומר, יש אנשים גם שקראו את הספר בצורה, כאילו הם הרגישו שאין פתרון או אין סוף לחידה, זה מאכזב אולי, אבל מבחינתי זה...
הם הרגישו שהסוף מאכזב, כאילו אין פתרון?
כן.
עשית ספוילר.
אני חושבת שדווקא הסוף הוא מאוד מאוד אופטימי. בעיניי הסוף הוא מאוד מאוד אופטימי. יש שם איזה משהו בזוג הזה שהם... כן, כן יש שם איזה נחמה בעיניי, אבל טוב, לא נדבר על הסוף, נכון?
כן.
אבל גם החידה הזאת היא...
אם כי הכתיבה פה בספר זה העניין, זה לא זה בלשות, כאילו, אלא הכתיבה
כן,
עצמה.
כן, זה לא ספר מתח, אבל אני דווקא אהבתי שאין פתרון לנבואה הזאת, כי באמת כאילו להגיע, הצורך הזה לקבל מושיע זה כנראה פחות העיקר כמו, אני יודע, נכון, נקרא לזה החיפוש, אם אנחנו רוצים איזה מונח ניו אג'י.
לגמרי, אז כנראה שמבנה אישיות של שלושתנו מתאים בהקשר הזה. אבל כן, היו אנשים שהרגישו שהתעצלתי לסגור, אמרי הרצוג כתב איזה ביקורת ברוח הזאת.
אני רוצה לשאול אותך על עבודת העריכה שלך. את עורכת את הסדרות רטרו ורוח צד, עם יגאל שוורץ ודקל שי שחורי. זאת אומרת, את נמצאת גם בצד של הכתיבה, עכשיו לראשונה, עם ספר הביקורים הזה, וגם בצד הזה, זה מעברים קשים לדלג משם לפה.
כן.
זה נשמע מסובך, כן. ספר את זה קצת, איך זה עובד?
ברמה המקצועית זה לא מאוד קשה. כלומר, אם אני כותבת, אז אני יושבת וכותבת, אני לא מתחילה, כלומר, אני לא מושפעת באופן ישיר מהדברים שאני עושה, אלא כמובן באופן עקיף, ואם אני עורכת, אני מקבלת טקסט, ובהתאם לאינטואיציות ולכישורים שפיתחתי, אני מנסה למקסם אותו. אבל מבחינה רגשית זה כן מערכת קצת יותר מסובכת. פתאום כאילו יש כל מיני, זה כמובן לא תחרות, ממש לא, ואני מרגישה מן איזה הורות מסוימת כלפי הטקסטים שאני עורכת, אבל אם אני פתאום ככה הולכת אחורה, ואני יכולה פתאום לראות נגיד איזה פסקה נורא יפה, ופתאום להרגיש וואי, הלוואי שהייתי יכולה לכתוב דבר כזה.
אבל מה אם להגיד לעצמך, למה אני מבזבזת את הזמן שלי על עריכה כשאני יכולה לכתוב? זאת אומרת, למה אני לא כותבת בעצמי?
תראי, יש, קודם כל יש פה עניין של פרנסה.
כן.
צריך להתפרנס, וזה לא כל כך פשוט גם מעריכה להתפרנס. נכון. בטח בלעדיה. אבל האמת שזה כן מחשבות שאלות שאני שואלת את עצמי, כלומר, נהוג לחשוב שנגיד בשדה של הספרות, ההשפעות האלה הן מזינות אחת השנייה, כלומר מישהו שגם נגיד עורך, גם באקדמיה, גם כותב, זה דבר טוב, זה מפרה.
כן.
אבל באיזשהו מקום אני מרגישה שככותבת, זה לאו דווקא נכון, ואתה כן צריך איזו מידה של כאילו ניתוק מההשפעות, כדי למצוא את הקול שלך.
גם מהאקדמיה, עוד לא דיברנו על האקדמיה, שם הדוקטורנטית, ואיך זה, זה בטח יכול מאוד לסרס כתיבה.
זה באמת שני מודוסים שונים לחלוטין, ואני באמת בתקופה האחרונה מוצאת עצמי שבגלל שאני משקיעה בדוקטורט, הכתיבה היצירתית נדחקת.
על מה את כותבת, תספרי לנו, את הדוקטורט?
על התשתית המדרשית ביצירה של מנדלה מוכר ספרים. נושא קליל.
קליל, נחמד, מעניין אבל.
אז את לא מצליחה לכתוב פרוזה בזמן שאת מתמקדת בכתיבת הדוקטורט?
זה לא חד ערכי, אבל זה בהחלט מתנגש. יש פה תחרות על משאבים רגשיים, מנטליים.
מעבר לתחרות הזאת, אני חושב שנגיד, נדמה לי שמה שמאיה מתכוונת, זה שהרבה פעמים הקריאה האקדמית מאוד מאוד מסרסת את הכתיבה, דווקא בגלל הפירוק הזה, להבין מאיפה כל דבר הגיע, ומה כל דבר מסמל, שזה זוועה בשביל כתיבה שאמורה להיות משהו אחר.
וגם בשביל קריאה, אבל זה כבר אני חושבת. כן.
פה אנחנו עוצרים, כאילו, מבחינת ההסכמה שלנו.
כן, אני מבינה לחלוטין מה אתם אומרים, אבל מצד שני, אני גם מוצאת בזה יופי, וגם קשר למקום של הכתיבה, כי גם אמרת להתבונן בשורשי התופעות, כשאתה מנתח.
כן.
אז גם בכתיבה, באיזשהו אופן, באמצעות הסיטואציות והרגעים והמילים והפרזות, אתה מנסה ללכוד חלקים מסוימים. אז כן, זה מגמות שיש בהם נקודות משיקות ונקודות סותרות לרספק.
את כבר התחלת כבר את הספר הבא? שאני מגזימה.
התחלתי.
יפה.
כן, התחלתי. כל הרעש לאחרונה קצת לא עודד אותי להמשיך. אבל אחרי שאני אצלח אותו, אני מקווה להמשיך.
אוקיי, אז אני רוצה לומר שמדובר פה בספר ביקורים יפהפה, באמת. וכל הכבוד לשופטי פרס ברנר על טעמם הממש משובח, באמת. וכל הכבוד לך שכתבת אותו.
ברכות,
מוריה דיין קודש על זכייתך.
תודה לכם, ממש מכיר.
להתראות.
ביי.
נהוג לומר שבימינו לקוראים אין סבלנות לטקסטים של יותר מ-240 תווים לכל היותר, שהטכנולוגיה הרגה את היכולת לקרוא, ועוד ועוד נבואות זעם על היכולת שלנו להבין טקסטים. בכל זאת בעולם, וגם בישראל, יש פריחה מסוימת של כתבי עת שמציעים לקוראים שלהם טקסטים ארוכים, סבוכים, שדורשים זמן ומאמץ, וכל העניין הזה יעמוד במרכז פאנל בכנס העיתונות העצמאית של העין השביעית ביום שישי הקרוב. בין השאר השתתף בו העורך הראשי של כתב העת השילוח, יואב סורק, שהוא גם דוקטורנט להיסטוריה יהודית באוניברסיטת בן גוריון. כתב העת השילוח רואה אור בפרינט, וגיליונות שלו גם עולים לרשת. הוא נדפס לראשונה בראש השנה לפני שנתיים, וכעת בדפוס נמצא הגיליון ה-12 שלו. כתב עת להגות ומדיניות, שיש בו גם ביקורות ספרים, מדור קלאסיקה עברית, ומתפרסם בו הטור השירי השבועי של צור ארליך, שדיברנו עליו, איתו, עליו ואיתו,
נכון.
לפני זמן קצר בתוכנית. שלום ליואב סורק.
שלום, שלום.
שלום.
הצגה. אני רק אתקן, המדור של צור, שהוא עורך המשנה היקר והחשוב והמגיע והעורך הלשוני והמתרגם שלנו, לא מופיע בכתב העת.
רק באתר.
היה שלב שהאתר היה הבמה שלו, עכשיו הוא חזר למקור ראשון.
אני ראיתי אותו שם פשוט, טעות שלי. אז ספר לנו קצת על השילוח, יואב, בבקשה. מה היו הקווים המנחים שלכם כשהקמתם אותו? תחיל בזה.
טוב, קודם כל אני קצת מאסס להצטרף לאופטימיות שיש פריחה של כתבי עת, של לונג פורם, שנקרא, של מאמרים ארוכים.
אוקיי.
בפרינט, אני חושב שאנחנו לבד היום בארץ, שזה אחד הסיבות שהשילוח הוקם. הייתי אומר שהשילוח מנסה בעצם לעשות שני דברים.
אתה מתכוון לבד בתחום, סליחה שאני קוטעת אותך, בתחום של הגות ומדיניות.
נכון. אז זהו, אז אני אסביר טיפה, באמת השילוח, מה שהשילוח, עיקר מה שהוא עושה, אני עוד מעט נדבר, יש לנו הרבה ספרות גם, וביקורת קולנוע ודברים אחרים, שאולי יותר מעניינים את התוכנית הזאת, אבל אני בכל זאת אגיד מה אנחנו עושים בגדול, אנחנו מרגישים שהסוגיות, או בוא נאמר ככה, הסוגיות שקוראים להם לרוב פוליטיות, דיינו, שאלות של מדיניות ציבורית, איך מנהלים את החינוך שלנו, את התרבות, את הביטחון, את הכלכלה, ומה תפיסת הדמוקרטיה שלנו, ומה תפיסת היחסים בינלאומיים שלנו, כל הדברים האלה שעליהם מתעשים ויכוחים אין סוף בישראל, כמו בכל העולם, נידונים לרוב בסטטוסים בפייסבוק, או לכל היותר במאמרים של 400 מילה בעיתונות, סוג של מאמרים שכל מה שהם יכולים לעשות, ואו לשכנע את המשוכנעים, או להצבן את הלא משוכנעים, לרוב לא מסוגלים לטעון טענה בצורה רצינית, לבסס אותה ולנהל דיון ברמה שנדרשת כסוגיות האלה מאוד מאוד חשובות.
כן.
וזה מה שאנחנו מנסים לעשות, זאת אומרת, אצלנו מתפרסים בכל גיליון, 5 מאמרים של כל אחד, 7,000 מילה, או סדר גודל כזה.
ורצוי
כן,
לומר גם, נוסיף גם שאנחנו מדברים על כתב עת שהוא באוריינטציה ימנית.
נכון, אז זה מה שאני אגיד, שיש פה, כן, יש פה שני, בוא נאמר, יש לנו שתי מטרות שהצבנו לפנינו, אחד, זה באמת להיות במה לתפיסת עולם מסוימת שאנחנו, הקרן שמוציאה אותנו, קרן תקווה, מחזיקה בה, שאפשר לקרוא לה השקפת עולם שמרנית, שקראו לה ימנית, קראו לה מסורתית, לא משנה, אפשר לתת כל מיני שמות, וזה צד אחד, וצד שני זה להעלות את השיח וליצור דיון ברמה הזאת, ומבחינה הזאת אנחנו מאוד מצפים שיקומו עוד כתבי עת, גם עם השקפות הפוכות, בגלל שאנחנו חושבים שזה חשוב שהדיון הזה יעשה.
אבל אם יש משהו שמאחד ימנים ושמאלנים, זה באמת חוסר היכולת להתמיד בשבעת אלפים מילה. זה באמת המקום שבו כולנו עם אחד. מה עושים?
לא,
אני לא מקבל את ההשמצה. אנשים קוראים את המאמרים אצלנו, יכול להיות שהם פחות, יכול להיות באמת שהקוראים שלנו פחות נמצאים בקצוות, כי אתה יודע, מאמרים ארוכים הם בהכרח מציגים תפיסה מורכבת. הם לרוב, אחד הדברים, אני עשיתי קצת סדנאות להסביר אנשים איך כותבים כתיבה כזאת, חלק מהעניין שכשאתה כותב ארוך זה שאתה חייבת את כבוד לעמדות שאתה בא לריב איתם, אפילו אם אתה בא לקעקע אותם מן היסוד, אתה צריך קודם כל להסביר אותם,
כן,
ולהסביר
צריך
איפה הם טועים וכו'. כן. זה מחייב סוג של רוחב דעת וסוג של מתינות, שהיא מובנית בצורה הזאת של דיון, כשם שההתלהמות מובנית בציוצי טוויטר, כאילו זה,
נכון.
זה נמצא שם.
אבל אחד הדברים הנוספים שאתם עושים, בוא נגיד את זה, נגיד את האמת, אתם יודעים איך לשווק את עצמכם, אתם בוחרים היטב את מי שכותב לכם, בכל גיליון כמעט יש איזשהו מאמר שפורץ את המסגרת הזאת של כתבי עת הגותיים, ומגיע איכשהו לתקשורת ההמוניים, איילת שקד, יאיר לפיד וכולי.
היה לנו 12 גיליונות, להגיד שבכל גיליון היה לנו משהו כזה, זה ממש מוגזם, אנחנו לא כאלה טובים.
אבל אתה מבין למה אני מתכוון.
כן, אבל יש פה הרבה זהירות סביב העניין הזה גם בתוך המערכת, כי יש לזה כמובן יתרון שיווקי גדול להגיע לציבור רחב לחשיפה, ואין ספק שהעובדה שבגיליון הראשון שלנו היה מאמר של איילת שקד, גם לדעתי העלה את רמת השיח ואת רמת הציפיות מפוליטיקאים להיות בעלי משנה, דורה, אבל כמובן עשה לנו שירות מצוין של חשיפה, אבל אנחנו מאוד, אני כעורך מאוד מפחד להיכנס לפינה הזאת שבו אני צריך לספק פוליטיקאי כל גיליון שניים, ואז לא נוסעים את הטיעון כמו שצריך.
הם גם בדרך כלל אין להם.
ממש צעירים, זה לרוב לא.
בדרך כלל גם אין להם כל כך הרבה מה להגיד, בוא נגיד, לחלק גדול מהם.
יש כאלה ויש כאלה.
הייתי רוצה לקרוא אצלך הרעיון עם ביבי נתניהו, אני מודה. נרחב.
אני גם הייתי שמח.
היית עושה את זה?
פניתם אליו?
האמת, מה?
פניתם אליו? ביקשתם?
תראי, אנחנו לא עושים רעיונות, קודם כל. אצלנו יש מאמרים, אנחנו לא עושים כתבות, לא עושים רעיונות, אנחנו עושים מאמרים, ויש לנו ביקורות, ויש לנו את המדור של המאמרים הקצרים שלנו, ויש את הקלאסיקה העברית שאני אשמח להגיד עליה מילה, כי זה באמת משהו שאני חושב, שירות שאני מרגיש שאנחנו עושים לתרבות, בזה שאנחנו מדגישים או מחזירים אל השיח, טקסטים הרי תכלס, רוב הדברים הטובים והחשובים כבר נכתבו. אבל הרבה מהם קבורים בכל מיני ספריות, או בשפה ארכאית, או בקונטקסט שאנשים לא יכולים לענות ממנו. אז אנחנו שמנו לעצמנו למטרה להעלות בכל גיליון, כמעט בכל גיליון, איזשהו טקסט כזה, ולהביא אותו מחדש לקוראים. זה גם אולי חיידה קצת של היסטוריה שאני מאוד אוהב. למשל הבאנו באחד הגיליונות טקסט נהדר של אפרים ליסיצקי, שהוא סופר עברי נשכח לחלוטין, שתיאר את ההגירה לאמריקה של בן העיירה היהודית בתחילת המאה ה-20, בעברית נפלאה, ועם הרקע ההיסטורי של זה וכו', או הבאנו אלחנן לייב לוינסקי, שאנשים מכירים אותו רק בתור רחוב, אבל הוא היה השוס של ה... של השילוח, כתב את השילוח הישן של אחד העם. כן, הוא היה הכותב הכי באמת, פופולרי שם.
באמת עוד לא דיברנו על העניין הזה שקראתם לעצמכם השילוח. בחוצפה מסוימת. אז תסביר.
למה חוצפה?
אתם רואים את עצמכם כממשיכי דרך של השילוח?
לא, אני לא הייתי אומר שאנחנו ממשיכי... תראי, אנחנו ממשיכי דרך במובן הזה שהשילוח היה כתבת חשוב, ואנחנו כן. כמובן כתבת מאוד חשוב.
נכון.
במובן הזה אנחנו ממשיכי דרך. אבל בוא נאמר ש... הרגשה שלנו שמה שאנחנו מנסים לעשות, יש פסוק על מי השילוח ההולכים לאט, והפסוק הזה, שהוא גם מניע את אחד העם לקרוא לזה השילוח, בעצם אומר שלפעמים האמת היא נאמרת לאט, ולפעמים היא לא פופולרית, והיא יוצאת מירושלים. וזה משהו שאנחנו מרגישים שאנחנו מנסים ככה להתחבר אליו באיזשהו אופן, להגיד שיש פה דברים חשובים שאנחנו רוצים שיאמרו, והם מים שקטים חודרים עמוק כאלה.
בוא, אני רוצה רגע להנמיך את הדיון.
כהרגלך.
כהרגלי, כי אתה מדבר על השאיפות האלה, אבל בסופו של דבר צריך קוראים. אז אולי תספר לנו, כאילו, האם זה מוצדק כלכלית, למשל? האם דבר כזה יכול... כמה קוראים יש?
לא, לא, רגע, אני הרבה מאוד שנים בעולם של הכתיבה, אני כבר, אני פה הכי זקן במשרדים, ואני כתבתי בשעתו בנקודה, הייתי שנים, הייתי בכל מיני מקומות, ואחד הדברים שאני חושב ש לקח זמן לאנשים בארץ להבין זה שכתבי עת רציניים לא יכולים להיות מוצדקים כלכלית.
כן.
ומי שמנסה לעשות את זה, הוא מצליח שלושה גיליונות ונסגר. ובסוף, כתבי עת זה משהו שהוא בא מהמקום של כסף שרוצה להתערם לחברה, פילנטרופיה, מה שנקרא, ויש עולם כתבי עת מאוד עשיר בחול שכמעט כולו כזה. אנשים רוצים, כמו שאנשים תורמים לאקדמיה, הם תורמים לכתבי עת שדי יש שיח ציבורי רציני. ואני יכול להיות שאפילו הייתי נכנס להרפתקה הזאת, אם הייתי, לא הייתי יודע שעומדת פה קרן רצינית מאחורי, שבאמת מתכוננת לממן את העסק הזה לאורך זמן, ולעשות את זה ברמה הראויה.
מצד שני, הם בטח רוצים שזה יגיע לכמה שיותר אנשים.
לא, אחרי, ודאי, בשביל מי אנחנו כותבים.
כמה קוראים יש למגזין?
יש לנו קוראים, יש לנו יותר מ-2,000 מנויים, שאנשים שמקבלים את זה בפרינט הביתה.
זה יפה.
זה המון.
חמש פעמים בשנה, שמקבלים בעצם יותר מ-1,000 עמודים בשנה לקרוא. רובם עומדים במשימה, או לפחות...
אתם עושים בחינות או משהו?
ברור, ברור, אחרת אי אפשר לחדש מנוי. אבל כמה שהם משלמים, זה מכסה בערך את הדמי משלוח. כלומר, זה אי אפשר היה לקיים, ואני לא יודע אם אותם 2,000 אנשים היו עושים מנוי במחיר אמיתי יותר.
שהיה מצדיק את זה כלכלית, זאת אומרת.
כן, כן, אני חושב שזה מאוד קשה. כלומר, אם כולם עובדים בהתנדבות, אולי אפשר, ההדפסה זה לא מה שיקר היום. מה שיקר זה להחזיק מערכת ולהשיג אנשים ושיעבדו כמו שצריך.
טוב, אז אנחנו נגיד לאנשים שרוצים להתרשם, שהם יכולים לעשות את זה באתר האינטרנט שלכם, לקרוא כמה גיליונות ולחשוב אם הם מעוניינים בדבר הזה, שהוא מאוד מעניין, ללא ספק. יואב סורק, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
להתראות. אני רק רוצה לומר שכנס העיתונות העצמאית התקיים ביום שישי, אמרנו את זה בין 10 ל-2, את זה לא אמרנו, בבית העיר בתל אביב, והכניסה חופשית, ויש שם כל מיני סוגיות מאוד מעניינות, כמו שחיתות ציבורית, שליחות עיתונאית, איך מממנים עיתונות עצמאית, איך נלחמים בפייק ניוז, שוק הדעות, מה חשוב לדעת כשמסקרים פרשות של אלימות מינית, וכשמראיינים נפגעים ונפגעות, ועוד ועוד. נראה הכנס מאוד מעניין, והכניסה עליו חופשית, ונעשה עכשיו סטטוס ספרותי.
כן.
היום עם המלצה שנמצאת שם, בתוך הסטטוס הזה, על ספר חדש, הספר החדש, של תהילה חכימי, שנקרא חברה, ויצא לאור בהוצאת רסלינג. הספר הזה עוד לא הגיע אלינו, אבל כבר יש את הסטטוס המעניין הזה של שחר קמיניץ, בנושא שמתכתב גם עם הפינה של צליל אברהם שלנו.
נכון, ככה הוא כותב. מזמן אני מציק לכל מי לכל מי שמוכן לשמוע, ומעטים מוכנים.
אנחנו מקשיבים לך, שחר.
תמיד, תמיד, קוראים, מקשיבים, אתה תמיד מול עינינו. בדבר היעדרו הכמעט מוחלט של עולם העבודה מהספרות העברית, הרים לנו להנחתה. רוב האנשים מבלים חלק ניכר מזמנם בעבודה, הוא כותב, אבל מעבר לנוכחותה הכמותית, זאת גם זירה מרתקת שבה נפגשים האישי והחברתי. יש בה דרמות ויצרים, עובדים מעוררי הזדהות ומנהלים גרוטסקים עד כדי חוסר אמינות. לקוחות, משקיעים, הלשון התאגידית והתרבות הארגונית, יחסי הכוח, הפואטיקה של האופן ספייס, המטבחון כזירת שמחות קטנות ושברונות לב, כל אלו יכולים בעיניי להיות בסיס לפרוזה שמיכה ומענגת שמתבוננת באופן חדש בחומרי החיים האפורים. כותב יפה, שחר.
נכון, תכתוב אתה את הפרוזה הזאת,
ממש,
שחר.
ממש, יאללה, תרים את הכפפה שהשלחת.
כן.
כך הוא ממשיך. בשנים האחרונות נכתבו מספר רומנים שבמרכזם חיי המשרד והמפעל, כמו הארכיברית של ענת לוין, עמק פלסט של דורית קלנר, פרקי מכונות של סלינה סייג וחשפן של רוני פלומן. אני לא, חשפן, אני שמעת על הספר הזה?
בטח.
אני לא שמעתי כן. עליו, אוי ובוי.
בעיה שלך.
ממש. נדמה אבל שהשולחנות האפורים עדיין נדחקים מפני הנושאים הגדולים המעטים בהם עוסקת הספרות שלנו. התפרקות המשפחה הבורגנית, אהבה אסורה בין ערבים ויהודים, הציונות ושברה, השואה, ומעל הכל סודה האפל של סבתא המתגלה בעליית הגג. עיסוק אחד כמובן זוכה לחיסוי נחרב בספרות, והוא הכתיבה עצמה. הפריפריה של הסדנאות כתיבה, מחקר הספרות, ביקורת הספרות, הוא מאוד מדויק, זה מכאיב קצת. פרט לכך, אם הופיע כבר עיסוק או משרד באחד הרומנים הטיפוסיים, הרי הוא לא יותר מתפאורה, הוא משמש להנעת העלילה לקראת חשיפת סודה של סבתא, או תוספת צבע קלה לאחת הדמויות, בטרם תפגוש באהוב האסור. בידיים מיומנות אין בכך דבר משעמם. לא צריך לשתול באופן מלאכותי מרגל רוסי בארון הקלסרים של שמי המקרקעין כדי לייצר עלילה. מספיק לצאת ליום כיף של החברה, להקשיב לנאום של המנכ״ל, לשבת ברעיון עבודה, לכרוע תחת עומס ההכנות להדגמה של מוצר חדש. אפשר גם לנקות את הגריל בסוף משמרת, לגרור את הפח המצחין אל מגרש החנייה, ולהפריד את הנייר הרטוב מקטשופ ממגשי הפלסטיק. את כל אלה עושה המהנדסת והמשוררת תהילה חכימי בספר הפרוזה החדש חברה. אחרי שספר השירה הקודם שלה, מחר נעבוד, כלל כמה שירי עבודה חדים. בספר הזה היא הצליחה לדעתי ללכות באופן נהדר גם את חוויית העובדת וגם את הטוטליות של העבודה, השפה הרודנית שלה והאבסורדים הקטנים של היום-יום. כל מי שעבד באופן ספייס ויש לו לב, יזדהה עם האישה בחלל העבודה בחלקו הראשון של הספר, ממלץ מאוד, ככה כותב שחר קמיניץ, כותב מאוד מאוד יפה, וזה נשמע נורא נורא מעניין הספר.
נשמע מעניין, ואני אהבתי באמת את ספר השירה של תהילה חכימי, אז אני כמובן מצפה בעניין לספר הפרוזה שלה, שיגיע בקרוב ונעדכן.
לקראת סיום, נדבר על הספרים החשובים של 2018 עד כה. טוב, אנחנו לא מספיק משוגעים בשביל לעשות רשימה כזו, אם כי עשינו רשימות יומרניות בעבר כבר. בניו יורק טיימס פרסמו סקירה של 100 הספרים הבולטים של השנה, הם כבר התחילו בסיכומים שלהם. את רוב הספרים ברשימה, אני מודה, לא הכרתי. זה הרבה דברים שיצאו באנגלית השנה, אז אנחנו עדיין לא כל כך מכירים, אבל אולי ראו לציין שיובל נוח הררי לא שם. אני בשוק.
אוקיי, יש שם כמה כותרים מסקרנים, כמו הספר החדש של גארי שטיינגרט, שכמה וכמה, אני חושבת שכל הספרים שלו עד עכשיו תורגמו לעברית, ביניהם אבסורדיסטן והמדריך לרוסי המתחיל, שני ספרים אדירים. הספר החדש שלו נקרא אגם הצלחה, Lake Success, והוא עוסק באיש וול סטריט מיושב ומצליח, שבאופן מפתיע יוצא לאיזה מין מסע כזה, road trip, על אוטובוס לחוף המערבי. עוד יש שם את התרגום החדש לאנגלית של ספרה של ג'ני ארפנבק, אחת הסופרות הבולטות בגרמניה כיום, שגם לא מעט ספרים שלה תורגמו לעברית, היא גם הייתה כאן בארץ, השתתפה כאן בפסטיבלים. Go West Gone, זה הספר שלה שעוסק במפגש בין פרופסור מכובד בברלין לבין קבוצה של פליטים מאפריקה. גם עוד ספר אחד שנמצא שם ברשימה הוא מקבט של יון אסבו שלקח את המחזה שייקספירי והפך אותו לספר מתח. מעניין.
זה נשמע נורא.
לא, זה נשמע מעניין.
בעיניי זה נשמע נורא. יש שם עוד ספר סיפורים קצרים של דניס ג'ונסון שהוא סופר קלט שמת ב-2017. את הכרך השישי של המאבק שלי של קארל אוב קנאוסגרד יש שם. את הספר החדש של מחברת רב המחר חייבים לדבר על קווין. ליונל שרייבר, אבל אולי הספר הכי מדהים ברשימה הוא עפיפונים של רומן
נכון,
גרי.
אכן, הספר הזה מבליח ברשימה וחושף בפנינו את העובדה שעד השנה הוא בכלל לא תורגם לאנגלית. זה ספר שעלילתו מתרחשת בצרפת של מלחמת העולם השנייה, והוא הפך לאחד מספריו הידועים ביותר של רומן גרי, סופר ענק שכתב גם תחת שם את אמיל אג'אר והתאבד בשנת 1980. הוא סופר מאוד מוכר לכל נער ונערה ישראלים, כי הוא גם נלמד כאן בבתי ספר בשיעור הספרות. אנחנו מכירים אותו מאוד טוב, הבת שלי למדה בשנה שעברה רק, או לפני שנתיים, את כל החיים לפניו של אמיל אג'אר. זה ממש נשמע נורא מוזר שהם לא מכירים אותו אמריקאים. בניו יורק טיימס כותבים על התרגום לאנגלית שספרו האחרון של גרי לפני התאבדותו מספר את סיפורה של תנועת הרזיסטנס הצרפתית ועוסק בזהות ובהמצאה מחדש, נושא שהסיק את הסופר הזה מאוד.
אולי אנחנו כל כך מתחברים אליו בגלל הקשר היהודי. ביוני השנה כתבו עליו בגרדיאן שמדהים ככל שזה יישמע, ספרו של הסופר היחיד שזכה פעמיים בגונקור, שלא לדבר על הטייס, הדיפלומט והבמאי, מצטרף למסיבת האנגלית מאוחר למדי. והכתבה הזאת מסתיימת בטענה שבידיו של רומן גרי, הספרות עצמה הופכת להתנגדות.
בינואר כתבו בניו יורקר, בארצות הברית, שבארצות הברית היחס לגרי היה תנודתי. הוא היה כוכב בשנות ה-50, אבל אז זה שכח. עכשיו הם כתבו חוזר, לפחות במקצת, עם התרגום החדש לעפיפונים, ועם הוצאה מחודשת של הבטחה עם שחר. לקרוא אותו במאה ה-21 מזכיר לנו מדוע, למרות חסרונותיו המרגיזים, אף כותב טוב לא כתב פחות טוב ממנו, שווה לחזור אליו. יותר מהומוריסט, יותר ממספר סיפורים, הוא מוסרי. סטודנט עצמאי וחשוב של המאבק להבדיל נכון משגוי, טוב מרע.
הם טוענים שם שהעפיפונים הוא תמונה משכנעת ביותר של אפשרות מוסרית. מה שיוצא דופן בספר הוא הצירוף של בהירות מוסרית עם חמלה מוסרית. מנסים להסביר מדוע הפרויקט המוסרי זה הדבר שמדריך את רומן גרי יותר מכל. דווקא כתבה מעניינת למדי שעושה חיבורים יפים בין עפיפונים להבטחה עם שחר, אבל אני זוכר את עפיפונים שבאמת קראתי את זה לפני הרבה מאוד שנים, יכול להיות גם כן בתיכון. טקסט מאוד יפה ועדין שעוסק לא מעט באהבה ובזיכרון העבר. אני לא יודע אם הקטלוג שלו כמעשייה מוסרית זה המסגור שהייתי הולך עליו. בכל מקרה, הדבר המדהים הוא אכן העובדה שרק עכשיו הוא מתורגם לאנגלית. אחד הספרים הכי ידועים ושלמים של רומן גרי, לפחות איך שאנחנו תופסים אותו כאן בישראל, יצירות אחרות שלו כבר תורגמו מזמן לאנגלית. יכול להיות שזה קשור באמת לכך שהספר יצא לאור, כשגרי כבר היה דמות מן העבר שנזנחה בארצות הברית, אחרי שהפסיקו ככה לחבב אותו שם.
אני חושבת שזה יותר קשור, אני מניחה שזה יותר קשור לזה שהאמריקאים קוראים בעיקר ספרות אמריקאית, ויש להם מעט מאוד עניין בדברים שבאים מבחוץ. ולמה שהם הפסיקו לחבב אותו, אגב?
אני לא יודע, את יודעת, הם מזכירים את זה בניו יורק.
דמות מדהימה.
שהיו לו כתיבות שהתקבלו מאוד מאוד בצינה, נקרא לזה.
אוקיי, אז
יש להם סטנדרטים מאוד גבוהים לאמריקאים.
נכון, אז בוא נסיים.
נסיים, לפני סיום נזכיר לכם לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות, זה היישומון שלנו, שבו אפשר להקשיב לכל התכנים שלנו, אפשר גם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי, ומה יעשה לה. נגיד תודה לאירה וקסלר ואלן דיונוב שעשו איתנו את התוכנית, אנחנו נהיה כאן שוב מחר,